עכשיו לחצנו, בעזרת השם. אז יכול להיות שחלק כבר הלכו לעשות את מה שרציתי לבקש שכולנו נעשה אחרי שיסתיים השיעור של הרב שלומי, שיחה שלי והשיחה של הרב שלומי. ברגע שיסתיים, אז אנחנו ככה כאיש אחד נעזוב לזמן קצר את בית המדרש, וזה לטובת מצוות הכנסת אורחים שיש לנו מחר בבוקר, לקבל את פני תלמידי שיעור א' הבאים עלינו לטובה. וכיוון שמסיבות כאלה ואחרות יצא שהשארנו חלק מהדירות לא במצב שמאפשר באמת להכניס אליהם את החברים החדשים העיקרים, שכידוע מצפים מן הסתם, וכך נכון, שיכנסו ככה לתוך מקום נקי, מסודר, נעים לעין, להיכנס לתוכו, וככה גם לשמור עליו בעזרת השם בהמשך הדרך. אז לכן, על זה נאמר, דרך ארץ קדמה לתורה, ביטולה היא קיומה, ובעזרת השם נלך לשם, בהנחיה של אחיאל, להסתער על הדירות שצריכות לנקות. אמנם יש כאלה שניקו את הדירות שלהם, והם כאילו מבחינת הדין הפשוט, הם אולי פטורים מהמלאכה הזאת, אבל אם הם רוצים, הם יעזרו לחברים האחרים, שהדירות שלהם היו פחות מסודרות ונקיות, וככה שבעזרת השם בעוד לא הרבה זמן, הכל יהיה מסודר, ואפשר יחזור לבית המדרש, ולחזור לדבר העיקרי שבו אנחנו עוסקים. אבל בג' אלול אנחנו תמיד מזכירים את זה שככה הקדוש ברוך הוא זימן שהזמן לימוד התורה בישיבות נפתח תמיד ככה ביום הזה, יום קודם, יום ממש וכנראה זה לא מקרי, זה משהו מכוון, כי באמת גדולי ישראל רבים היו ויהיו, ודאי היו לאורך הדורות, אבל באמת גדלות לא רק בתורה, היו הרבה גדולי תורה, הרבה פעמים זה בתחומים מסוימים, לפעמים רב אחד מאוד מאוד גדול בהלכה, יש רב שמאוד בקי בגמרא, יש אנשים רוחניים מאוד בקיים בקבלה, יש בחסידות, בתחומים שונים, אבל בשני דברים הרב קוק מאוד מיוחד. אחד, שבאמת באמת הוא כולל את כל תחומי התורה, שעל אחד מהם אנחנו ניגע בשיחה הזאת, וכי באמת רואים בכתבים, יודעים, מכירים מהסיפורים, שבאמת זה היה בכל התחומים. הוא גם היה רב פוסק, והוא גם למד 60 גמרא דף בכל יום, והוא גם היה בקבלה, לפי דברי בעל הלשם, הוא היה מהגדולים שבכל הדורות שידעו ולמדו, והוא היה בעל מידות בצורה שלא תאומן, ובעבודת השם, בתפילה, ובכל דבר, באמת, פשוט, בכל, אין תחום. כל התחומים של התורה ועבודת השם היו שם. והנקודה השנייה, שמאוד מיוחדת, זה החיבור למציאות, החיבור לדור, החיבור לחיים. היו הרבה גדולי תורה שהיו ענקים בתורה, אבל הם לא תמיד היו מחוברים לתהליך הכללי שבדור, הם תמיד היו מחוברים לאנשים פרטיים, הם כיוונו אנשים, הם הדריכו אנשים בתורה, אבל מעטים היו כאלה שנתנו הדרכה לדור שלם, ואפשר לומר אפילו לדורות שלמים. אתה קורא דברים של הרב קוק מלפני 100-110 שנים שרלוונטיים, כאילו שהם נכתבו היום, וזה כנראה שתילה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא, ששתל צדיקים כאלה במהלך הדורות, והדברים כנראה מתחברים לנקודה הראשונה, רחבות מאוד מאוד גדולה בתורה, היא הופכת באמת את ה את ה את הצדיק, את אותו גדול, לכך שבאמת הראייה שלו היא מאוד מאוד רחבה וגדולה, וממילא מחוברת ויכולה לכוון את המציאות. בדברים שלנו היום, כמו שאתם זוכרים, לפני לא הרבה זמן, ישבנו אחר הצהריים בחדר האוכל, וכל קבוצה ישבה על חודש מסוים בשנה, ובחרה להגדיר את הנושא שהישיבה תעסוק בו באותו חודש. והקבוצה של חודש אלול, כך נאמר לי, היא החליטה שבחודש אלול הנושא יהיה מימוש עצמי. מימוש עצמי. כנראה מתוך הבנה, לא שמעתי את כל הרקע שהיה, יש פה מישהו שהיה בקבוצה הזאת, אבל אני מעריך שזה, אני חושב שזה היה עם הרב אלעד אולי הקבוצה הזאת, שהרציונל היה שכשאנחנו באים לחודש אלול, אז ככל שאנחנו נהיה יותר מודעים לעצמנו, מממשים את עצמנו, ככה גם כנראה הלימוד שלנו, התשובה שלנו, כל דבר שנעשה יהיה באמת יותר נכון, יותר גדול. וכיוון שכך, אז ישבתי עם עצמי, וכי הרב אלעד כתב לי שבתוכנית בג' אלול צריך לדבר על הנושא הזה של מימוש העצמי בראיית הרב קוק. אז זה טוב, הוא ביקש שאני אדבר על הנושא הזה. אז התנדבתי לדבר על הנושא הזה, הרב שלומי ידבר יותר כללי לפי בחירתו. ולצורך העניין מה שעשיתי, אם אתם מכירים, יש ספרון קטן שנקרא חדריו. מי שיכיר זה טוב, ומי שלא, אז זה כבר טוב שבשביל זה התכנסנו פה היום, כי מישהו עשה עבודה מאוד מאוד יפה, לפני כמה שנים טובות כבר, וכינס מדברי הרב קוק את הדברים שבהם הוא בעצם מדבר על עצמו. והפרק הראשון נקרא בתוך חדריי הפנימיים, ככה נקרא הפרק הראשון של חדריו. ואז התחלתי לעיין, ללמוד את הפרק הזה, ותפסו את מחשבותיי ואת ליבי כמה שורות, כמה פסקאות פה מהדברים, אני רוצה לשתף אתכם. אז כך בעמוד כ"ד בספר, פחות שלי, אומר כך, אין האדם קונה שום מעלה כי אם מתוכיותו, מעצמותו המהותית הפנימית, ולא ממה שבא לו מבחוץ. כי המקרים אינם מולידים את העושר האמיתי. זאת אומרת, אומר קודם כל הרב ככה בצורה בסיסית, מה שמדם רוצה לקנות מעלה, זה משהו שצריך לבוא מתוכו. זה משהו שצריך לבוא מבפנים. כי מה שבא מבחוץ, הוא קורא לזה מקרה. זה לא האדם. זה משהו מבחוץ, ולכן זה לא עצמיותו. עצמיותו זה הוא, זה מה שבא מתוכו. אבל אז מקשה הרב קוק שאלה, קושייה. אבל הלא התורה והמצוות הם עצמיות העושר, והם באים לאדם מחוץ לו. יש פה סימן שאלה. שאלה מדהימה. יש פה סתירה בין שני נתונים, בין שני אקסיומות. אקסיומה אחת היא שהתורה והמצוות זה העושר הכי גדול, זה עצמיות העושר הכי גדולה של האדם. מצד שני, זה לא האדם. זה משהו שבא לאדם מבחוץ. אז איך זה מסתדר? כך מקשה הרב קוק. אמנם, כאשר נתבונן נמצא שכל אחד משיג מהתורה והמצוות רק מה שצפון בפנימיותו. ולא עוד אלא שבכללות הדבר האדם מקיף את כל ההוויה, והרי התורה והמצוות שהם עצמיותן של רוקי ההוויה כלולות הם בו, וכשהוא מדבק בהם בחוקי ההוויה הרי הוא מדבק בעצמיותו. וכשבא האדם על ידם להדבקות האלוהית, הרי הוא בוודאי מוצא את עצמיותו, כי כל עצמיותו היא רק במקור הווייתו באלוהים, מקור כל היש, שעניינו נמצאים באמת במהותיות האמיתית רק בו. זמן ככה משפטים קצת מורכבים, נסביר את זה ככה בצורה פשוטה. קודם כל המשפט הראשון הוא אומר, זה נראה לי מבחינתנו המשפט אולי אפילו היותר חשוב ועיקרי, שכל אחד משיג מהתורה והמצוות רק מה שצפון בפנימיותו. זה משפט מדהים, המשפט הזה. אתם מבינים מה הוא אומר פה? כדי לפתור את הסתירה הזאת, שהתורה מצד אחד היא עצמיות העושר, מצד שני זה בא מבחוץ, אז אומר הרב, באמת זה לא סתירה. למה? כי מה שבאמת אתה משיג מהתורה, זה רק מה שבא מתוכך פנימה. זאת אומרת, אם יש משהו שהוא מבחוץ, אז אתה באמת לא משיג אותו. הוא באמת לא שלך. הוא באמת מקרי, והוא באמת מבחוץ, והוא באמת לא נשאר אצלך, והוא לא חלק ממך, ולכן זה לא סותר. כי באמת רק מה שבא מתוך החיבור שלך, מתוך הרצון שלך, מתוך הבחירה שלך בדיוק את מה ללמוד, ואיך ללמוד את הדבר הזה, אז זה נהיה חלק ממך, ואז באמת אין שום סתירה. בשורות אחרי זה שקראנו, אם נסביר אותם ככה בלי להיכנס עכשיו ככה יותר מדי לפרטים ולזה, אבל פה הרב אומר, למה אין סתירה? כי באמת התורה היא הסתכל באורייתא וברא אלמא, והתורה היא שורש כל המציאות, ולכן היא גם השורש שלנו. היא בעצם שורש הפנימיות שלנו. ולכן, כשאנחנו לומדים תורה, אז אנחנו בעצם מגלים את שורשי ההוויה כולה, וגם את השורשים שלנו, את השורשים הפרטיים שלנו. אז בעצם הייתי אומר, לפי הסדר זה אולי הפוך. זאת אומרת, דבר ראשון זה לדעת באופן כללי שאין סתירה, כי באמת התורה והאדם זה בסוף, הכל זה העצמיות שלו, ולכן כל מה שהוא לומד מהתורה, באמת הוא בסוף מגלה משהו מהפנימיות שלו. אבל באמת בפועל, זה המשפט הראשון שהוא אמר, זה נראה לי מבחינתנו מאוד רלוונטי, להבין שבאמת בסוף מה שבאמת אנחנו נתחבר בו לתורה, זה כנראה רק מה שיבוא מתוכנו פנימה. ולזה יש כמובן השלכה מאוד גדולה מבחינת הבנייה שלנו הפנימית את עצמנו. עמוד קודם, בעמוד כ"ב, שני עמודים קודם, אז הרב קוק אומר ככה, איני צריך להזניח את תביעתי הפנימית לזכור על הכל מרוחי העצמי. ועם זה, יש שענייני קרו להתחזק ולהרחיב את השקפותיי הרוחניות והמעשיות, על פי אותה הקליטה הבאה מבחוץ, על ידי רעות, רעות הכוונה, רעות להיות עם חברים, עירוב בין הבריות, קריאה בספרים, ויתר ניסיונות החיים. ואחר כך חוזר הכל להתמזג ברוחי העצמי, והנני שב להסתכלותי הפנימית. אז זה משהו שהוא מעיד על עצמו, אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו ממש יכול ללמוד מזה בצורה מאוד ישירה על עצמו. דבר ראשון הוא אומר, לא להזניח את התביעה הפנימית, להגיע להכל מתוכי פנימה. זאת אומרת, לפני שאני מתחיל ספרים, לפני שאני מתחיל החוצה, אני קודם כל מסתכל על הפני פנימה. מי אני? מה אני? מה האישיות שלי? מה מעניין אותי? מה אני רוצה ללמוד? מה אני רוצה להתפתח? מי אני? מי אני הפנימי העצמי? אחר כך אומר הרב, אבל עם זה, אני לא יכול כל הזמן להיות רק עם עצמי. בסוף יש חיים מסביב, יש מה לקבל. אז אני צריך להיות מעורב עם הבריות, אני יכול לקבל מחברים, אני יכול לקבל מספרים, קריאה מבחוץ, משיעורים, מרבנים, ממשפחה, ויתר ניסיונות החיים, אני יכול לקבל מבחוץ דברים, יש מה לקבל, בהחלט. אבל אחרי כל מה שקיבלתי מבחוץ, אני חוזר להתמזג הכל ברוחי העצמי, וענייני שב להסתכלותי הפנימית. זאת אומרת, מה המהלך פה? המהלך פה הולך ככה מפנימה, הוא הולך החוצה, ואז הוא חוזר פנימה. זה בעצם מהלך שגם אנחנו ממש ממש יכולים לעשות אותו. ואני תמיד ממליץ לעשות את זה. כשאתה בא ללמוד, נגיד, מוסר, אתה רוצה לעבוד על איזה מידה מסוימת, לפני שאתה פותח את הספר, תחשוב קצת על עצמך ביחס למידה הזאת. איך אתה עם המידה הזאת? מה הדברים שאתה טוב בהם? מה הדברים שאתה צריך להתחזק בהם? מה החשיבות של המידה הזאת? לפי דעתך, לפי דעתך, אתה, בלי ספרים, בלי כלום, מה אתה חושב על זה? מה אתה חושב על הנושא הזה? וכך, כל דבר, לפני שאתה ניגש אליו, אם יש לך מה לחשוב בזה, אם יש לך מה לזה, לפעמים אתה אין לך שום כלים, אתה רק על ידי תפיסה מבחוץ, אתה יכול בכלל להיכנס לנושא. אבל אם יש לך משהו שאתה יכול להגיע אליו מתוכך פנימה, תפילה, אתה רוצה לעבוד על תפילה, אתה מחפש ספר על תפילה, נכון? הרבה פעמים באים למישהו מהרבנים, הרב, אתה יכול להמליץ לי על ספר על תפילה, בהחלט יש מה להמליץ, יש ספרים נפלאים, אבל זה אחרי ששאלתי את עצמי, אני ותפילה, מה זה תפילה בשבילי? איך אני מרגיש עם התפילה? מה אני חושב על התפילה? מה זה מבחינתי? מה אני יודע על זה עד היום? מה טוב לי בתפילה שאני מתפלל עד היום? מה קשה לי בתפילה שאני מתפלל היום? איך אני עם התפילה? ככה אני אחשוב קצת עם עצמי, כמה זמן, לא יודע, כל אחד לפי מה שיכול. ואז אחרי שקצת התבשלתי עם עצמי, אז אני יוצא החוצה ומתחיל לשאול אנשים, מתחיל לשאול רבנים, לשאול את הספרים, לקרוא, לשמוע. ואז שוב אני חוזר לעצמי עם הדברים שלמדתי ואומר לעצמי, מה למדתי? מה לקחתי? מה אני עושה עם זה עכשיו? זה, אני חושב, מומלץ מאוד. והפסקה האחרונה, קצרה, פה מהספר הזה חדריו, ממה שככה דיבר אליי. אני צריך, הרב קוק, כן, על עצמו, אני צריך לכרות ולשתות מים מבארי. באר מים חיים. מחשק התורה שבנשמתי. מהאות המיוחד לי. שכל האותיות שבתורה באים על ידי הצינור הזה אליי. וכל העולם כולו וכל ענייניו מתייחסים אליי על פי תוכן זה בתמימות הלב. שימו לב עוד פעם. אני צריך לשתות מים מבארי, מחשק התורה שמנשמתי, מהאות המיוחד לי. ככה אומר הרב. ככה הוא אומר את זה על עצמו, אבל אם הוא כתב את זה, אז הוא כנראה לא כמו איזה מישהו שכותב איזה יומן כזה פרטי, אז למה אחד כותב יומן שישאר אצלו, וזה, לא צריך להדפיס את זה, לא צריך להשקיע בזה. אבל אם כתבו את זה, אז כנראה מבינים שהרב קוק, כשהוא כותב משהו על עצמו, הוא מתכוון שזה לא רק על עצמו, אלא זה משהו שיכול להיות נכון להרבה מאוד אנשים. וזה באמת נכון להרבה אנשים, אנחנו צריכים לשתות מים מהבאר שלנו. מהאות שלנו, צריך לחפש את האות הזאת. האות הזאת קשורה למי אני, מה אני אוהב, מה חשוב לי, מה מעניין אותי, מה האות שלי בעולם, מה האות שלי בתורה, חשק התורה שבנשמתי, שכל האותיות שבתורה באים על ידי הצינור הזה אליי. וזה קשור לפסקה הראשונה שראינו, התורה היא עצמיות האמת של העולם, אבל התורה היא כאילו מבחוץ. אז לא, התורה שלך, האות שלך זה פנימי מאוד, וכל שאר התורה שאתה לומד, הן נכנסות אליך, כל התורה נכנסת אליך דרך הצינור של האות שלך. וככה כל דבר מהתורה שנכנס אליך, מקבל את הצורה שלך. הוא מקבל את ההתמזגות שלו עם האישיות שלך. והוא הופך להיות באמת התורה שלך. התורה דילי, מה שהגמרא בעבודה זרה אומרת. זה ממש הופך להיות התורה שלך כי אתה הבנת את זה, את אותה שורה במסכת סוכה, ותפתח אותה מחר בבוקר, פרק שני, שלוחי מצווה, פטורים מן הסוכה. אתה תפתח את זה, והחבר, חברות עלייתך, תפתח את זה, ואחרי שעתיים, כל אחד מכם, משהו אחר דיבר עליו. למה? כי כל אחד הוא, יש לו אות אחרת בתורה. ולכן תיווצר תנועה חיה של לימוד, בחברותות, בשיעור, דינמיקה של מפגש של האותיות של התורה, ובסופו של דבר הכל מתחיל מהבאר הפנימית של האדם. נסיים בעוד פסקה שחשבתי שאני מכיר אותה מפעם, אבל אז אחרי שלמדתי אותה עוד פעם, אז התחדש לי, לאור הדברים שראינו עכשיו, התחדש לי דברים שלא ראיתי אותם בעבר. הפסקה באורות הקודש בחלק ג' בעמוד קוף למד זין, זה פסקה שנקראת עצמיות וגאולה מחיבות הקבר. ופה הרב קוק אומר ככה, כל החולשות הגופניות והרוחניות, כל המחשבות הפסולות, כל הרעיונות המדולדלים, המטשטשים את הכישרון ואת הבהירות הנשמתית, באים רק מחסרון הערה של הנשמה העצמית, של הרצון וההרגשה, ההכרה והתשוקה ממהותה הפנימית. הגדרה, כל החולשות גופניות ורוחניות, סתם, חולשות גופניות, לא יודע, מישהו לא מצליח לעשות איזה מדס ארוך, לא מצליח להרים בחדר כושר, לא מצליח שם להרים משקולות. חולשות רוחניות, כל מיני מאבקים, אתגרים, רעיונות לא ברורים, כל מיני דברים מטושטשים. הוא אומר, זה בא מסיבה אחת, מחסרון הערה של הנשמה העצמית. כלומר, הכל מתחיל מזה שאנחנו לא מחוברים באמת פנימה לגמרי כמו שצריך לעצמנו. זה בעצם הסיבה לכל הבלבולים והטשטושים. עכשיו, זה לא נגמר פה. הרב קוק אומר שכתוצאה מזה, אז מה קורה? הוא אומר כך, על ידי מעשים רעים ונטיות אחורות, מתחשכת אורה של הנשמה, והאדם סופג לו את רוחניותו מכלים אחרים, מרשמי חוץ של עולמים, ספרים, נפשות ומעשים, ורשמי החוץ פועלים עליו בצורה מדולדלת. אז התוכן הפראי של הגוף מתגבר בצורה של הריסה, והאדם הולך בלא כוח לפני רודפיו. איבד אז את היסוד, הצינור המשפיע לעצמיותו, ממקור החיים המיוחד לו, את הפסוק שלו, את האותיות של שמו. ודמיון הבשר הולך ומרעיש, חובט בו בכל שוטי ברזל, והוא קבור באדמת אפר קברו החומרי, וקבול בחבלי זוהמה, ענן השכחה סובב את כל מלוא קומתו, ואת שמו לא ידע. כלומר, אומר הרב, מה קורה? כשהאדם לא מצליח להגיע, פשוט להגיע לעצמו, פנימה, להיות, לחדור הכי עמוק לתוך תוכו. עכשיו, זה נשמע אולי משהו מסובך, אבל האמת שזה כמו שהוא אומר בתחילת אורות התשובה, התשובה היא קלה שבקלות וקשה שבקשות. יש לו שם כזה משפט, מי שזוכר, על התשובה, שהיא מצד אחד קלה שבקלות, כי גם ערעור תשובה הרי הוא כתשובה, מצד שני ברור שכולנו יודעים שלא קל לעשות תשובה, אבל גם פה זה אותו דבר. כי בעצם להגיע לעצמנו זה בעצם הדבר הכי קל שבעולם, כי בסוף זה נמצא בנו, לא צריך לחפש במשהו אחר. זה פשוט אנחנו. זה רק לא לתת לדברים להפריע ולגלות את עצמנו. אבל מצד שני זה קשה, כי אנחנו מוקפים ממלא דברים, ודאי היום בעידן כל הידוע, כל המדיות למיניהם, וזה רק חיזוק גדול, כל הדבר הזה הוא חיזוק מאוד מאוד גדול, איך לסנן, תרתי משמע, להשתחרר, אפשר לקרוא לזה ככה, יותר נכון, איך להשתחרר מכל ההשפעות החיצוניות, כי כל הזמן אנחנו עם דברים חיצוניים, כל הזמן מה קורה, מה הולך, חברים, עניינים, חדשות, מראות, תמונות, קופצות, אין לך זמן להיות עם עצמך, אין לך את הפניות הנפשית, להיות עם עצמך, להיות בתוך עצמך. ואז מה שקורה זה, זה, זה תהליך מאוד כואב מה שהוא מתאר כאן. ברגע שאין את העצמיות, ישר נכנסים דברים חיצוניים, כמו שהוא, זה, האורה של הנשמה נחשכת. רשמי החוץ פועלים בצורה מדולדלת. ואז הגוף מתגבר, כי הנשמה לא מספיק, אדם לא מספיק מחובר לעצמו, אז הגוף מתגבר. והוא איבד את הצינור שמשפיע לעצמיותו. אז הוא איבד את עצמו, את הפסוק שלו, את האות שלו. וזה חיבוט הקבר. חיבוט הקבר זה לא משהו עתידי שיהיה אחרי 120. יש גם משהו כזה שמה. אבל הרב אומר, חיבוט קבר זה, אם כל בהלותיו ישנו בכל עת וזמן, בין בפרטיותו של כל אחד, ובין בכללות האומה. אכתוב להם רבי תורתי, כמו זר נחשבו. גם בתורה יש מושג כזה של חיבוט הקבר. מה זאת אומרת? שאנחנו, עם ישראל, כידוע, התורה הייתה צריכה להיות כל הזמן בעל פה, ולא להיות כתובה. כי מה הרעיון של תורה בעל פה? תורה בעל פה זה תורה שהיא עוברת מאדם לאדם, היא חיה בתוכנו, לא בספרים. מלכתחילה לא היה צריך להיות ספרים. לא יודע איך הבית מדרש היה נראה פעם. אבל תחשבו על זה, זה לא היה פעם. והיה בית מדרש. בתי מדרש של התנאים, לא היה משנה. בתי מדרש של המוראים, לא היה גמרא. אם לא היה גמרא, גם לא היה את כל המדף הזה של הראשונים ושל האחרונים, כל זה לא היה. אז מה הם עשו כל היום? איך אפשר לחיות בלי ספרים? בדיוק הפוך. זה החיים הכי אמיתיים. הם פשוט חיו. הם העבירו תורה ככה בעל פה, וכמו שאתם יודעים, איך שזה היה, זה היה בית מדרש חי, היו מגיעים בבוקר, שלום עליכם, מה העניינים, מה שלומך? רציתי להגיד מוישה, אבל אין המורה שקוראים לו מוישה, אז מה שלומך, אונה, מה שלומך, חיסדה, מה שלומך, ביי, בסדר, תקשיב, אני יודע, הלכתי בדרך, פתאום ראיתי איזה מישהו, איזה עץ שנוטה לצד הזה, מה אתה אומר על זה? זה בסדר, זה מותר, זאת אומרת, מתחילים לדבר. מתחילים לדבר תורה, הוא ראה, הוא חי, הוא קרא לו דברים, במשך היממה האחרונה מאז שהוא עזב את החברים אתמול, ואז הוא מתחיל לספר, ראיתי ככה, קרא לי ככה, מה אתה אומר? הוא מתחיל לענות לו, מתחיל להיות חיים פנימיים. אבל מה קרה? עת לעשות להשם, פרו תורתך, עניינים, גלות, כל הבעיות שעם ישראל, היו צריכים לכתוב את התורה, אז התורה נהייתה בספרים, התורה נהייתה בחוץ, לא בתוכו, לא בתוכנו, נהייתה בחוץ. זה חיבוט הקבר. הרב קוק אומר, חיבוט הקבר הוא נמצא באדם הפרטי, הוא נמצא באדם הכללי, בעם ישראל. אנחנו היום חוזרים, ובזה נסיים, הרב קוק מסיים פה את המשפט, והנה תבוא הגאולה, גאולת הכלל וגאולת הפרט, הרוח הפנימי יצא ממחבואו, יעמוד על בסיסו העצמי. אם לבבי אשיך ויחפש רוחי, ואני ככה, זה, ענייני פותח את קברותיכם עמי, אפרופו חיבוט הקבר, נכון, תחיית המתים, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, ונתתי רוחי בכם וחייתם, לשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חיים אני נותן לכם. זה משפט מדהים, יש לו מקור במדרש, בפרשת כי תישא, לשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. אני פותח את קברותיכם, אני משחרר אתכם מחיבוט הקבר, כי אתם יצאתם מהגלות, חזרתם לארץ ישראל, אתם חוזרים לעצמכם, הן הכלל, כלל ישראל חוזר לעצמו, והן האדם הפרטי, גאולת הכלל וגאולת הפרט. אנחנו חוזרים לעצמנו, חוזרים לחיות את עצמנו כמו שאנחנו, בצורה הכי פנימית, בצורה הכי אמיתית, הכי חיה, הכי תוססת, זה לשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים, חיים אני נותן לכם. עכשיו תגידו, איפה התורה? כמו שראינו בהתחלה, זה לא סותר התורה לחיים, הפוך, ככל שיש יותר חיים, ככל שיש יותר חיים פנימיים אמיתיים, ככה התורה יותר חיה. אדם יודע את האות שלו, התורה זורמת אליו פנימה, הוא יודע לעשות את הבירור, מה יותר חשוב, מה יותר מעניין, מה אני חושב על זה, מה אני אומר על זה, מה זה עושה לי, מה זה פועל עליי. זה פשוט הופך אותנו לאנשים חיים, תוססים, מלאים, וזה הדור שלנו, אז יש לנו פה עידוד מאוד מאוד גדול, שאנחנו נמצאים בדור שהחיים חוזרים, החיים הפנימיים העצמיים חוזרים, כי אנחנו חזרנו לעצמנו, חזרנו לארץ ישראל, אנחנו בתקופת הגאולה, וזה משפיע גם על כל אדם פרטי. ומצד שני, האתגרים הם גדולים, כמו שאמרנו, בגלל הרבה העטיפות במקרים החיצוניים שיש מסביב, זה כן מחייב אותנו לאיזושהי עבודה פנימית באמת חזקה, להיות באמת משוחררים, ובית המדרש זה מקום שמאפשר לעשות את זה, זה זכות גדולה ועצומה לחיות בדור הזה, ולחיות את התורה הגואלת הזאת, ורק באמת לעשות את המעשים הנכונים שיאפשרו לנו פשוט להגיע לעצמנו פנימה, ואז באמת את אותו עושר פנימי, עושר באלף, עושר בעין, אנחנו נמצא בעזרת השם מתוך העצמיות הטובה הזאת, לטובה ולברכה בעזרת השם.